רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, ואני שמח לארח היום את יובל וטרו. מעניין עם יובל.
טוב, אופר, מה קורה?
רגע, רגע, שנייה, יש כאן, אני לא החלשתי את הבק, כן, אבל אנחנו כרגיל, לא מתחילים עם ריקו, אבל אנחנו מתחילים עם, אנחנו נעשה את התוכנית הזאת במקביל אליי פה באולפן, מהטלפון, דרור בוקצ'ין, מה קורה דרור?
אלן, אופר, שלום יובל, ברוך הבא.
אלן דרור, תודה.
לא, הוא כבר נמצא פה יותר פעמים ממך דרך אגב.
לא, מעלה לי ריקו להנחתה וזה לא פיר.
אני לא יודע, ריקו לא ענה לי מקודם, אז אני מקווה שריקו נצליח איכשהו להביא אותו אלינו, לשידור. אבל אנחנו נתחיל עם יובל. יובל וטרו, אדריכלות נוף. שם כזה מפוצץ, יפה. אמרנו נצא החוצה לגינה, אנחנו כל הזמן באולפן, בבתים, בסגר,
איך שלא נראה את זה, אבל יובל מביא לנו שמח בעיניים.
משתדל לפחות, כן.
אז ברוך הבא יובל, מעניינים.
בסדר, מה קורה?
אז בואו ספר ככה למי שלא מכיר אותך, מי זה יובל, מי זה וטארו. אני מכיר, אבל לאחרים.
אז קודם כל, אני יובל וטארו, בן 32, נשוי עם ילדה קטנה. בעל עסק משפחתי, שותף של אבא שלי. עסק נקרא, כמו שאמרת, וטארו דחלות נוף. אנחנו מתכננים ומקימים גינות, מרפסות, משרדים, חברות וקירות ירוקים.
וקירות ירוקים זה דבר מגניב הדבר הזה.
כן, זה מטורף לגמרי.
אני בדיוק ראיתי, לא קיר ירוק, אבל אתמול יש לנו תוכנית, תוך כדי שעשיתי שבע דברים, על תחנה ל... תחנת הצפרות בירושלים, לא זוכר את השם המדויק שלה, ליד הכנסת, שהם לקחו שם גג שלם והפכו אותו לירוק, והראו שאיזה יופי אפשר לעשות חיים למטה, איפה שנמצא המרכז מבקרים והחנות, ולמעלה יש שם חיים שלמים של החל מצמחים, ציפורים, בעלי חיים, זוחלים וכל הדברים האלה. אז אתם לקחתם את זה ושמתם את זה על הקיר.
אנחנו לקחנו את זה ושמנו את זה על הקיר בשתי וריאציות, אחת נוי, שזה קיר... יפה, בלי שום תועלת מעבר, אפשר לעשות אותו גם בפנים, גם בחוץ. והאופציה השנייה זה קיר מאכל, שאפשר ממש לגדל את האוכל שלך. חסות, כל הירוקים למיניהם.
כל הירוקים, אני לא אוכל ירוקים. אני רוצה
לעשות בכלל משהו. אני חושב שהקורונה עשה משהו טוב לתחום ההידרופוניקה, לא?
ספציפית הקירות שלנו הם לא הידרופונים, הם ממש גינה ורטיקלית עם, עם מערכת השקיה, אדמה והכל. אבל הקורונה עשתה הרבה טוב, אם אפשר להגיד, לכל התחום הזה. לכל נושא הגינון, אדריכלות נוף, הגידול הביתי. זה התעורר לגמרי.
נחמד. איך הגעתם לעסק הזה בכלל? איך...
זה התחיל מזה שאבא שלי, שלומי, הוא, אני חושב שהוא קרוב ל-30 שנה גנן. ממש עשה, היה לנו קו תחזוקת גינות, ואני כבר מתוך, בתור ילד הייתי הפועל שלו.
ניצלו אותך, דמי כיס, אתה רוצה שוקו ולחמנייה, בוא תעבוד שעתיים בשמש.
ממש, רק שזה היה 8, לא שעתיים.
הרשויות מאזינות לנו, אנחנו לא רוצים לסבך את אבא שלומי.
והתאהבתי במקצוע, רק טיפה שעמם אותי הגינון, כל ה... אותו דבר כל יום, ואחרי הצבא נחשפתי לדבר הזה שנקרא אדריכלות נוף. חקרתי קצת יותר והלכתי ללמוד את זה. למדתי הנדסאי אדריכלות נוף. והחלטנו ביחד לקחת את זה, את העסק של אבא לשלב הבא, שזה להפסיק פחות או יותר לעשות את התחזוקה, ובאמת להגיע למצב שאני מתכנן את הגינות, ואבא מבצע את מה שאני מתכנן.
מי היית הבוס של אבא?
שותף.
שותף, בסדר, לא, אבל אתה מתכנן, אתה אומר לו מה לעשות. אני מכיר את אבא, איך הוא אומר, הוא מדבר על זה שהוא הפועל שלך. כן, שהוא הפועל שלך. נהדר, עכשיו, מה צריך לעשות בשביל ללמוד את זה? זה לא, בואו נשים קצת דשא ו...
תראה, אדריכלות נוף זה הרבה מעבר לצמחייה ולאיפה לשים את ה... להניח את הדשא. אדריכלות נוף מתחילה משבילי הגישה הביתה, מדרגות, קירות תומכים, איפה נעשה ריצופים בכל השטח, כל עניין הטופוגרפיה באמת, לדעת לנהל נכון ולתכנן נכון את כל הגבעים בשטח בשביל תכנון מרבי של של המים, לאן הם ילכו. ואז נכנס גם החלק העיצובי, שזה עם הטופוגרפיה, עושים מסלעות, עושים קירות תומכים, ובסופו של דבר גם צמחייה, איך ומה שותלים.
איך ומה שותלים זה לא בסוף? כלומר, יש לנו, מרבית ההתעסקות שלכם זה, מגיע בשלב מאוד מאוד מוקדם, נכון? בבתים פרטיים, בוא נדבר שנייה על בתים פרטיים. מרבית העבודה היא, בניגוד למה שפעם חשבתי, שמים את הבית ואז עושים את הגינה, אני מבין שכל ההתעסקות עם גינה מגיעה בשלב האדריכלי המאוד מאוד ראשוני של הבניין, של הבית עצמו, של המבנה עצמו.
כן, אנחנו במצב אידיאלי נכנסים לעבודה ביחד עם האדריכל, בשלב ההיתרים. בשביל להוציא יותר בנייה ברשויות המקומיות, צריך תוכנית פיתוח, שמראה את בדיוק מה שדיברתי, פחות הצמחים על כניסות ויציאות, פילרים של השפעה, חשמל וכל מה שצריך, חניות, הרבה פעמים מתכננים את זה, ובסופו של דבר גם מגיעים לעניין העיצובי.
האדריכל אבל לא מתעסק עם החניות ועם השבילי גישה לבית והפחי השפע, זה לא התפקיד של אותו אדריכל שבנה את הנכס?
לא. הרבה אדריכלים כן מתעסקים בזה. יותר ויותר נכנס למודעות של האדריכלים שהם צריכים אדריכל נוף או הנדסאי נוף שיתכנן את הדברים האלה, בגלל ש... אלה שני דברים שונים. אני לא אתערב לאדריכל איך לתכנן ולבנות את הבית. ומי שלמד את האדריכלות נוף צריך באמת להתעסק בזה. הרבה פעמים יצא לי מצב שהגעתי אחרי שלב שלד, מה שנקרא, מאוחר מאוד נכנסתי לפרויקט. במקרה זה היה בית אחד, שני פרויקטים אחד ליד השני בזמנים שונים, שהתכנון, שתוכנית הביצוע, תוכנית הפיתוח בוצעה על ידי המדריכל, ויצא מצב שאני אומר ללקוחות, תקשיבו, תהיה לכם טרסה בגינה, תהיה מדרגה, כי השיפועים לא נכונים, כי נוקות אותו כובע לא מתוכננות נכון, וצריך להתגבר על זה.
כי תכננו את הבית לטובת... לא, לא התייחסו לגינה, לא התייחסו לאפשרויות הגינה ולרצון ה... כי היום, אתה יודע, כמו שמגיע זוג לאדריכל ומצפה... שואף את ה... נותן לאדריכל את החלומות שלו, אני רוצה מפתחים גדולים, ופה בריכה, ופה שיהיה לי מסלע. אולי הוא מדבר גם... מה שיקרה בתוך הבית, אז הוא לא... מולך הוא מגיע ואומר, אני רוצה מסלעה גם, ואני רוצה שטחים, ואני רוצה קרם ענבים, ואני רוצה ליצ'י.
ובריכה דרך אגב, גם.
כן, נכון, היום אתם כבר מדברים על בריכות.
רגע, רק כשנהיה ממוקדים... אתם ממוקדים בדירות בתים צמודי קרקע בלבד?
לא, יש לנו גם, אנחנו גם עושים תוכניות פיתוח לתמאות, תמה 38, 38 ב'. זה חלק פחות גדול בעסק שלנו, בעיקר אנחנו עושים את הפרטי.
תודה. תכף אנחנו נדבר אולי גם על הנושא הזה, איך עושים את הגינה בבית, בבניין. שזה במרפסות, בפנטהאוז.
החצר, אתה מדבר על החצר או על ה...
לא, 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 דווקא, אתה יודע, היום אנשים עם מרפסת, יש לי ידידה שקנתה עכשיו דירה בנתניה, עם מרפסת של 100 ומשהו מטר. אתה מבין שהיא רוצה שם גינה.
ואפשר לעשות שם גינה.
ואפשר, בדיוק. אז עכשיו, דרך אגב, גם אנשים שיש להם מרפסת של 20 מטר או 15 מטרים, הם יכולים עדיין לעשות שם את אותה גינה ולעשות דברים מופלאים.
כן, רק אני חושב שזה פחות, נראה לי ככה, זה פחות התחום של, אתה יודע, להביא אדריכל נוף,
דווקא לא, המקום נגמר בישראל, והבנייה לגובה היא... הרבה לקוחות שלנו היום הם מרפסות, פנטהאוזים, גגות, יש שוב, לא המרפסות הסטנדרטיות של ה-12 מטר, יותר הפנטהאוזים, המרפסות כמו שאופר אומר, ה-100 מטר, ה-50 מטר, שיש המון כאלה. אתה יכול לעשות גינון קו אפס, שזה להרים את כל ה... להרים את הריצוף, לעשות איתום ולשתול, פשוט לשתול בגג. יש המון, זה עולם שלם.
וואו. יפה. אז זה בהחלט מעניין.
תשמע
גם על הטרנדים.
כן, אז דרור, בוא נחזור רגע לצמודי הקרקע. והתוכנית שנפגשים אדריכל, אדריכל לנוף, והמשפחה, ופורסים את מה שהם רוצים. למעשה, אחרי שעשינו את הפריסה של מה שרצינו, איזה... אתם עושים סוג של הדמיה, הרי יש הבדל בין היתרים ובין תחילת העבודה עד... של כמעט שנה, בדרך כלל.
כן, אפילו לפעמים יותר. שוב, התוכנית פיתוח להיתרים היא מאוד טכנית, היא מאוד, היא לא מלהיבה במיוחד. כן מנסים כבר אז להגיע, את הפגישה שאתה מדבר איתה עליה, כן עושים בשלב הזה בשביל להבין מה הרצונות, בשביל להכניס כמה שיותר אלמנטים שחשובים גם למשפחה וגם לרשות המקומית, כבר שיהיה בתוכנית אחת. ולאט לאט כבר מתחילים את החלק העיצובי, אחרי שמקבלים יותר, שכבר מתקדמים בתהליך הזה, כבר מתחילים להכניס את היופי, פחות טכני, יותר עיצוב, יותר לשחק עם, עם דברים שלא מצריכים יותר, את הבריכות נוי, הדגים, השבילים הלא...
לא מבוטנים.
כן, לא מבוטנים. הדברים היותר כיפים, אני קורא להם.
הדברים היותר כיפים. לבוא לפזר.
כן, היותר יפה.
אמרו לי דרך אגב שגם יש חשיבות באחת הרעיונות, באחד הרעיונות שעשיתי, אני לא זוכר עם מי, יכול להיות שאיתך פעם, שיש גם חשיבות לסוג הצמחייה אל מול ההיתרים, אל מול התוכניות בנייה. מבחינת ההכנה, נניח אנחנו רוצים עץ זית. עץ זית, אתה לא שותל אותו ביום ראשון, אתה בדרך כלל קונה עץ זית בין 700 שנה, משהו כזה, שיש לו כבר שורשים, ויש לו, וצריך להיות לו הכנה באדמה בצורה מסוימת.
כן, שוב, זה לא מול הרשויות,
אבל... לא, לא, התכוונתי מול האדריכל, התוכנית, שהאדריכל כבר בונה את הבנייה עם קוני... אפשרויות בעייתיות, שיהיו, אתה יודע, לנסות לא להעביר קווי ביוב ליד עצים שבעייתים, אנחנו רואים את זה מהערים, אתה יודע, כן. אין קניין, כמעט בניין בין חמש, שעבר 15 שנה, שפתאום אותו שורש של עץ בחניה, פיקוס בדרך כלל בחניה, לא יצר בעיה כלשהי.
כן, אז בגדול אנחנו גם, אנחנו מההתחלה לא משתדלים לא לשתול עצים תוקפנים נקרא להם, וכן יש חשיבות באמת לקווי ביוב שעוברים, וחשמל גם הרבה פעמים עובר בגינה, יש לזה משקל, ובגלל זה אנחנו מגיעים בשלב, אמורים להגיע בשלבים הראשונים, וגם העניין של גובה פני הקרקע של העץ, אתה שותל אותו בזמן, בדרך כלל עצים בוגרים למשל שותלים לפני הגינה, אחרי שסידרנו את המפלסים, סידרנו את השיפועים הנכונים, כבר שותלים את העצים. כי אלה גבהים שצריך להתייחס אליהם בהמשך.
אוקיי. נושא התאורה. זה כבר נהיה, זה לא בוא נשים שני ספוטים ונקנה אותם באיבאי, זה כבר נהיה גם כן תכנון בפני עצמו בגינה, נכון?
כן, אחד השירותים שלנו הם באמת תוכנית תאורה, שזה... חלק מהגיליונות שאנחנו מספקים ללקוח. כמובן שיש חשיבה ביחד עם האדריכל על, על כל המעטפת החיצונית של, של הבית עצמו, אם זה up and downים ומאיפה כדאי להעיר מה. וכמובן המתח הנמוך, ה-12 וולט, שזה כן ספוטים, אבל יש לזה, כשיורד הערב יש מלא, מלא משמעות לתאורה הנכונה, ו... לא צריך להעמיס מדי כי זה יוצר גן אירועים, וקצת מדי אתה מאבד את זה בין כל הצמחייה. יש איזו חשיבות גבוהה מאוד.
טוב, דרור.
אני איתכם.
בתור אחד שגר ביישוב שיש לו בתים, שמרבית ה... כן, כל היישוב אצלך זה בתי צמוד קרקע, נכון?
כן.
אתה יכול לזהות בטח... את השינוי בין הבתים שנבנו לפני 15-20 שנה לבין הבתים החדשים יותר, מבחינת ה...
אתה יודע, כל יישוב הוא קצת אחרת. אני יכול להגיד שהיום הבנייה החדשה מנסים הרבה יותר מרתפים בשביל לייצר יחידות דיור. אבל מה שאני כן מזהה, אני גר בבית, באותו בית כבר קצת מעל 20 שנה, שהתופעה של מטווח חוץ, גם בזכות הקורונה, כנגע, זה אפקט האחרוניות של הקורונה, כולנו עסוקים בלשבת הרבה יותר בחוץ מה שראינו קודם, ומבינים את היתרון של הגינה, ומשקיעים בגינה הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
כן, זה נכון, הקורונה עשתה, השאירה את כולם בבית, ואנשים גילו את המרפסות, גילו את החצרות, יש ביקוש אדיר באמת למטבחי חוץ, שזה עולם...
היה גם ביקוש קודם. כלומר, היום גם מטבחי חוץ, זה מי שיש לו, נחזור לאותה מרפסת של 20 מטר, הוא רוצה כבר מטבח חוץ, כי הוא...
כן, כי זה חלק מהבית, כל דבר. העולם של מטבחי חוץ הוא כמו גינה, הוא מלא אפשרויות, שוב, הכל תלוי תקציב בסופו של דבר, אבל יש לנו החל מה... המוצר הקנוי, בוא נגיד מוצר מדף, שיש הרבה ספקים שמוכרים אותו, ויש את ה-custom made. יש את הספקים, את האנשים שבונים במיוחד לפי החומרים, לפי הרצונות של אותו לקוח, וזה עולם ענק.
כשאנחנו נסים לעשות את ההבדל בין אותם custom made לבין רצונות הלקוח, מה אנחנו יכולים לזהות שם?
ה-custom made בדרך כלל מגיע... אני מאוד אוהב אותו, אבל אין הרבה יותר, אין משחק. יש לך מוצר, יש קטלוג, קיור, משטח עבודה, מנגל, מקרר.
מי שאוהב להכין קבאבים, שניצלי, חזה או אף על האש, או שמסטייקים הכי פשוטים, ומארח בינוני כזה, עזבו אותי.
ולהוציא את הבירה מהמקרר למטה.
בדיוק. ואז יש לנו את הקאסטום מייד שהוא למעשה קצת יותר מורכב. מה יש לנו שם?
את אותם הדברים, אבל הרבה פעמים מגיע גם עם איזשהו בר, מטבח בצורת רייש עם בר ישיבה למי שממנגל לבוא לשבת איתו.
נכון, תמיד יש את הבעיה הזאת שמי שממנגל נמצא על המנגל. דרור, אתה מכיר את זה בטח.
אז איך, רציתי להגיד שאני מקשיב לכם, אני אומר, וואלה, אפילו אני בתקופה האחרונה פתאום שם לב יותר אולי להחליף את המחצן, בטח ובטח עוד קצת כלי גינה, ובטח לשתול ולחדש, בחוץ. אני מוצא את עצמי כל היום בקבוצות פייסבוק של מעשנות וגרילרים.
מעשנות נהיה מטורף, נכון?
כן. נהיה, זה על אותו עקרון, זה נהיה אבל טרנד ענק שאני האמת פחות מבין בו, כי אני צמחוני, אבל...
שם הדלת, בבקשה, נגמר השידור.
כן.
אבל
אני חושב שללא ספק זה קורה, ודרך אגב אני יכול להגיד שאני גם כן שומע אנשים מהתעשייה שאומרים שהקורונה עשתה שינוי בביקושים. אני קורא את זה גם בעיתונות הכלכלית, אבל אני שומע את זה גם מאנשי מקצוע שאומרים חידדה הקורונה לאנשים את היתרון של המרפסת הגדולה, הבית עם החצר, ומגורים בצמוד לפארק. האחרון לא רלוונטי לשיחתנו, שני הראשונים בוודאי ש...
אני חושב שהוא גם כן רלוונטי באיזשהו שלב לשיחה, כי אני... אתה יודע, בסוף יש פארק ויש פארק.
כן. החיבור לטבע, אם זה פארק או קרבה לחורשה או לשמורה, הוא חשוב, הוא חשוב לכולנו.
אתה יודע, לא מעט, אתה יכול למצוא, דרך אגב, אני לוקח עכשיו, עולה לי בדמיון, אני גר באזור של המוביל הארצי בכפר סבא, אתה מכיר אותו. יש שם הרבה אזורים, יש שם, באזור הצפוני יותר, יש שם בתים פרטיים, שכמעט לכל בית פרטי יש לו, מהגינה גם יציאה למתשעות של המוביל. כלומר, הם ממשיכים את הבית לפארק. זה לא רק נחתך באותה גדר בטון או גדר חיה שיש לכל אחד מהם.
כן.
יש סוג של המשכיות, ואנשים כן... אתה יודע, ודבר זה קורה, אני חושב, בכל... ראיתי את הדבר הזה גם בבני ציון. אם יש למישהו בית פרטי צמוד לשום גן או פארק, עושים...
ששר לבחוץ ו...
ממשיכים את החיים בחוץ גם.
כן, יש לנו לקוחות, לקוחות של ליה, שעשינו לה את הפיתוח.
של ליה גיל.
ליה גיל, כן. שמאחורה, מאחורי השטח שלהם יש שטח ירוק, שצ"פ, לא מטופל. שפשוט עשו שער אחורה, החוצה, והתחילו לגדל ירקות. התחילו, פשוט עוד חלק מהגינה, שכל עוד הוא מטופח ויפה, זה לא מפריע למושב. החלק שאתה מדבר על המוביל, שהוא, אני לא חושב שיש הרבה, בהרבה ערים, שזה פשוט אילוץ, נקרא לזה, של העירייה, שאתה חייב לעשות שם מתשעה ענקית, וזה חלק שאתה נוסע שם עם האוטו, אתה פתאום, יש שם מגרש כדורגל ירוק.
זה, כן, שמע, זה היתרון של המוביל הארצי.
כן, שזה חלק שאני מאוד אוהב בכפר סבא.
כן, אז יש שם בתים פרטיים שפשוט תסתכל אם כולם פתחו...
כן, פשפש.
אותו פשפש קטן לטובת זה. דרור, אנחנו נצא לשם הפסקת פרסומות קצרה, לא פרסומות, מוזיקה כלילה, מה אתה אומר?
כיף.
אין לך ברירה, אתה תגיד לי לא בסדר. נצא ככה להתרענן לשום שירון קטנצ'יק, ואנחנו נשוב בעוד כ3 דקות.
כל הנחלים הולכים לים, ולי כבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, ואת היסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע. עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה כובע. השושנים פרחו אתמול, אך האתמול פרח לפתע. היום התחיל ברגל שמאל, וגם האהבה כבר מתה. כל הכבוד לנחלים, כי הם יודעים לאן ללכת. והעצים והעלים, הם יודעים מתי תהיה שלכת. שלום אהובתי, מדוע זה ברח ממני? אני חוזר לי אל ביתי, אם ישאלו אני אינני. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע. עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה כובע. שלום, שלום אהובתי, מדוע זה ברח ממני? אני עוזר לי אל ביתי, אם ישאלו אני פשוט אינני.
בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, על הקו דרור בוקצ'ין, שלום דרור.
אהלן.
ויובל וטרו, שמדבר איתנו על אדריכלות נוף וגינות וכאלה דברים, פה באולפן. יובל, אני רוצה ככה שנדבר, יש נושא מאוד מאוד חם, טרנדי, קוראים לו קירות ירוקים. לפני 5 שנים, אם אני לא טועה, הוא עשה וואו מאוד מאוד גדול באקספו במילאנו, כן. אחת לשנה, דרך אגב, מי שלא מכיר, יש אחת לשנה תערוכת העיצוב הגדולה ביותר במילאנו, אני חושב שנה שנייה שהיא לא מתקיימת, השנה היא גם לא תתקיים לדעתי.
רוב הסיכויים.
כן, היא לא מתקיימת, ושם היה שם קיר ירוק, אני חושב של 500 מטר, נכון? משהו מטורף שכולם עשו וואו, וזה תפס בכל העולם.
כן. הקיר היה של חברת גרינוול, היום היא נקראת ורטיקל פילד. אנחנו זכיינים שלהם, אנחנו ועוד מספר חברות זכיינים שלהם, שהם פיתחו פטנט, זה פטנט רשום, מוצר ישראלי כחול לבן, גם מיוצר בארץ.
איזה מגניב, גם הטפטפות פטנט ישראלי כחול לבן, וגם עגבניות שרי.
זה תפס ותופס עדיין, כי כמו שאמרתי מקודם, נגמר המקום. ודרך אגב, זה פתרון מטורף למרפסות הסטנדרטיות של ה-12 מטר, שרוצים לשמר את ה-12 מטר רבוע שלהם לפינות ישיבה, לרוח, ועדיין ליהנות מגינה. כי זה ממש גינה ורטיקלית, אפשר לגדל שם כמעט הכל. מבחינת צמחייה.
כלומר, אני יכול על קיר אחד לגדל גם ננה לצורך העניין, וגם עגבניות, שרי קטנות כאלה, ופלפלים חריפים?
מבחינת מאכל, כמו שאמרתי, יש שתי אופציות. מבחינת מאכל, עדיף את הירוקים למיניהם, חסות, קייל, פטרוזיליה, כל
הדברים שאני לא אוכל.
ירקות פחות, אבל כן. והגינה עצמה, אם זה... כל הצמחי הכיסוס וירקה וספר, הכל. כמעט הכל, חוץ משיחים גדולים, אבל אתה באמת מקבל מוצר שהוא גינה.
ואין השתלטות של, אתה יודע, תמיד אומרים שיש צמחים מסוימים שמשתלטים, אם אתה שם אותם ביחד באותה ארוגה, או שיש שם ממש הפרדה.
קודם כל זה מורכב ממודולים. מודולים של 40 על 40, שממש זה הפטנט, כל עניין השורשים שיש להם מקום, לגדול בשטח כל כך קטן, וגם פה נכנס המעצב נוף. מי שמתכנן את הקירות זה אני. מי שמכיר את הצמחים ויודע מה לשתול, עם מה ואיך זה יעבוד. לא כל אחד יכול ככה לתכנן קיר.
יש כאן חשיבות, באמת, אני מסתכל על המרפסת שלי. יש לי שום צמח שאני מבין שאני צריך עכשיו להחליף לו את העדנית, כי הוא כבר מאוד מאוד גדל, ואני צריך להביא לו משהו יותר גדול. עכשיו, פה אנחנו מוגבלים, זה לא פתאום נמצא את אותו, לא יודע איזה צמח, לפופית, לצורך העניין.
לפופית אתה יכול למצוא דף.
לפופית כן, כי היא לא צריכה הרבה שורשים יותר מדי.
היא
שמע, אני מקווה שאשתי לא שומעת. היא כל היום מרבה, לא, איך קוראים לזה?
כן, מרבה. בוא נמשיך הלאה, אני לא זוכר.
היא כל היום לוקחת כלים מפלסטיק, מוציאה עלים.
בסופו של דבר, דרור, לפופית זה בטטה.
כן, לפופית היה אתמול ש...
לא, וזה בדיוק האזור של שביל המוביל מדרום לכפר סבא, מצפו לכפר סבא וגם המושבים
מדרום
לכפר סבא, אבל בסדר.
כן, ייחור, ייחור, ייחור. היא כל היום עושה לי ייחורים במרפסת. אני היה שם... ברדק אחד שלם, כן.
אז צריך לדעת באמת, שיחים גדולים לא יהיו שם, אבל אתה לא רוצה שיהיו גם שם, כי אתה מקבל את מה שאתה רוצה להשיג עם הצמחים הקטנים והנכונים לאותו מקום.
מה היתרונות של כזה דבר, חוץ מהמקום? יש לזה יתרונות נוספים מבחינות אקולוגיות?
יש לזה המון יתרונות. קודם כל זה קיר אקוסטי. קיר אקוסטי עד רמה של 0.9, שזה משהו שהוא כמעט אטום לגמרי. כמובן שהייצור, הצמחים מייצרים חמצן. דבר שאם נדבר על קירות פנים, שאפשר לעשות את זה בקלות, מגדיל את רמת החמצן בחדר, ויש מחקרים רבים על זה שזה מייעל את העבודה וגורם להרגיש יותר טוב. צמחים זה דבר בסופו של דבר.
כמה פעמים אמרנו, בוא ניסע, דרור, אתה מכיר את זה? שאתה אומר, בוא ניצא מהמשרד וניסע לפארק כפר סבא, לפארק הוד השרון, ונעשה שם חצי יום עבודה? אז פה אתה יוצא למרפסת ועושה את זה.
אני עשיתי פעם לצוות המנהלים שלי, יום כתיבת תוכניות עבודה על שני ספסלים ביער בן שמן, שאחד החבר'ה הביא אחלה בשר לארוחת צהריים, זה היה מהימים היותר אפקטיביים.
תמיד דרור מגיעים לבשר, לחומוס, למשהו כזה.
מהשנות.
איך, אתה יודע, זה מקשר אותנו לעולם המשרדים, כי מן הסתם אני מאמין שגם משרדים הם צרכנים מאוד מאוד גדולים של הדבר הזה, כי אם זה נותן יותר כיף, יותר חמימות בעיניים
ויותר תועלת מהעובדים.
אני בטוח שווי-וורק ומייספייס וכל אלה חייבים להיות לקוחות מאוד טובים.
יש גם מיקסר שהם לקוח שלנו, שהם המון סטארט-אפים עושים את זה, כי זה באמת מוכח שזה דבר טוב, ולהמון משרדים אין מרפסות, ואין את המקום לעשות גינה ומקום לצאת אליו, ולהגיע למצב כמו שהם עבדו בכלל, עולם המשרדים השתנה לגמרי מבחינה עיצובית, וזה לא היום, זה לא הקוביות, זה הכל אופן ספייס, ו... והרבה ירוק והרבה לטובת העובד. וזה על אותו עיקרון פחות או יותר על בית הפרטי, שאנחנו מגיעים עם מעצבת או אדריכל לעיצוב של של משרדים, אז אנחנו כבר נותנים את האינפוטים שלנו לאיפה לשים את הרי, זה בסופו של דבר צריך מצריך נקודת מים וניקוז, כי זה דבר חי. וחברות מאוד נהנות מהמוצר הזה.
אפשר לעשות זה גם פנים, נכון? פנים המשרד, לא חייב להיות רק במרפסת אישון של המשרד.
פנים לגמרי. במקום קיר ריק, אפשר לעשות אותו קיר ירוק. ממש ככה. כמובן עם תכנון, עם תכנון מקדים, כמו שאמרתי, אבל
צריך גם תכנון מבחינת קונסטרוקציה גם, נכון? או שזה לא כל כך כבד שאתה צריך את אמנון בשביל זה?
לא, לא, זה עד 80 קילומטר רבוע, כל קיר אמור להחזיק את זה.
אמור עם ה
חסר לנו שלא, אבל
כן, המרפסת נפלה, שמו עציץ.
כן.
כל ההשקעה של זה, זה השקעה אוטומטית, כל הניקוז של המים, איך זה, זה לא יוצר כתמים, זה, אתה יודע, זה שאלות של פולני, לא יעזור.
זה שאלות נכונות. כמו שאמרתי, המודולים בנויים ממודול הוא חתיכה של 40 סנטימטר על 40 סנטימטר, שאטומה לגמרי בגב שלה, ובפנים, כמובן שאנחנו תולים את זה על לייסטים מיוחדים ומרכיבים כמו פאזל. בסופו של דבר אנחנו אני אספר קצת על התהליך. אנחנו עושים איזושהי סקיצה של צמחייה לפי גודל הקיר, מאשרים עם הלקוח כמובן, ומוצאים לגידול. מה שאומר שהלקוח מחכה בין חודשיים לשלושה, אבל כשאנחנו באים להתקין, הקיר בוגר, כבר ישר באותו יום או מקסימום יום אחרי, יש קיר ירוק, אתה לא רואה קיר יותר. ובשלב הזה אנחנו מתקנים את הלייסטים על הקיר, ופשוט תולים את המודולים על הלייסטים, והצנרת השקיה עוברת בתוך המודול, אתה לא רואה אותה. הצנרת השקיה, תפתפות מיוחדות שייצרו לוורטיקל פילד, מחוברות למחשב השקיה אוטומטי, שאנחנו מסדרים את משטר ההשקיה, שזה גם משהו שצריך לקחת בתכנון הצמחייה, כי שיטת ההשקיה עובדת פה על עודפים. אם השורות הראשונות יקבלו X דקות מים, כל המים מחלחלים לשורות למטה, אז זה אומר שאתה צריך גם להשקות את השורות התחתונות פחות זמן, וגם לחשב את זה שמגיע עוד מים מעבר למה שאתה משקה. אז הצמחים מקבלים.
וואלה, דרור, אתה קולט, זה נהיה מסובך?
כן. אני מחובר לתחום של
לא, אני מנסה לחשוב, בוא נהיה, אני רוצה איך, סליחה, לא שמענו?
אני אומר, כל חיי גדלתי על הקרקע. חובר.
לא, אני אומר
בת דודתי היא גם כן אדריכלית.
אני אומר, אם אני רוצה עכשיו סתם בבית הפרטי, אין לי בית פרטי, בבית שלי, במרפסת שלי, לעשות סוג של כל ה 2 מטר על 40, משהו פשוט כזה שיהיה נחמד. זה נשמע לי מאוד מגניב, אבל פתאום סיבכת אותי עם ההשקעה הזאת. עכשיו זה להשקיע במחשבון השקעה וכאלה דברים. תן לי לא, אני אומר, זה כבר רץ עם ההשקעה שמטפטפת כל יום בשעה 12-5 דקות, הכל בסדר.
אז מוסיפים למערכת הקיימת עוד שני ברזים, וסיימנו סיפור.
עכשיו זה גם להביא אינסטלטור, אתה מבין? אתה סיבכת לי את החיים.
אנחנו עושים הכל, תהיה רגוע.
זה עוד יותר מטריד אותי, אני צוחק. לא, זה אתה יודע מה, אני אשאל עכשיו שאלה שאני אף פעם לא שאלתי ברדיו. סדר גודל של עלויות של כזה דבר למרפסת פשוטה, אני מדבר על המרפסות בערים שרוצות לשים קיר ירוק. לא מדויק, אבל אתה יודע, בשביל שיהיה לי מחר, אם אני רוצה מחר קיר ירוק, לא אם אני, אל תיתן לי הנחה כרגע, מה העלויות של כזה דבר כמו שתיארתי? 2 מטר, 40, פס 1?
שנייה, אני אגיד לך, לא אתה מבין שזה, לא, אני אגיד לך, זה מטר רבוע.
אוקיי, כן, זה מטר רבוע.
מטר רבוע נע פחות או יותר באזור ה-1,800-2,000 שקל למטר רבוע.
בסביבות, כלומר, בסביבות 2,000 שקלים פלוס מינוס, אנחנו יכולים, תלוי גם באיזה צמחייה יש לנו שם,
כן, אבל
ותנאי שטח, אבל בוא נניח בין 2,000-2,000, עשיתי קיר ירוק נחמד בבית, במרפסת הפרטית, במרפסת בכפר סבא.
כן.
לא צריך לא בית פרטיים ולא צריך מבנה ענק ולא
לא, אנחנו עושים, שוב, זה מחיר למטר, אבל אם ניקח, עשינו מרפסת שהפריע לשכני, ללקוחות, המרפסות השכנות.
אוקיי.
אז לקחנו קונסטרוקציה של ברזל, חיברנו למרפסת העליונה, למרפסת התחתונה, עמוד, ועל זה תלינו את המודולים, את הקיר הירוק, וזה היה ברוחב של מטר, על שני מטר. וזה פשוט יצר הפרדה, חוצץ בין שתי המרפסות. והלקוחות שלנו נהנים מקיר ירוק, לא רואים את השכנים, יש להם פרטיות. וזה לא, זה לא מוצר זול. אבל זה מוצר שאם לא משתוללים אותו, הוא מספק את המקסימום מהמרפסת.
טוב, וגם אתה לוקח כאן מישהו מקצועי, אני חושב שבוחר את הצמחים בצורה טובה, אז אם יש לי מרפסת יחסית חשוכה, או יותר מוארת, או כל מיני כאלה דברים, אז זה לא משהו שאני, אוקיי, אל תשים שם צמחים עונתיים, בוא נקרא לילד בשמו.
זה בטוח. אני, מהטעם שלי, אני יותר אוהב את המרפסות, הקירות הצל החשוכות, זה יותר, לטעמי יותר יפה. אפשר להתאים הכל, בטח. יש, זה משהו שכמובן, יש אחריות על הצמחים, אבל זה משהו שחי שנים.
מה, נשמע מעניין, נכון? דרור, אוקיי. אני מקווה, שדרור, שבוע הבא אתה פה באולפן.
יאללה.
מחוץ לבתים, אני ראיתי בגרמניה, ראיתי באנגליה, ממש מטרים של גינות, ירוקים כאלה.
אתה לא חייב ללכת עד אירופה, אנחנו עשינו עכשיו בשנקר, במכללת שנקר ברמת גן, את כל ה...
מחלף ההלכה, אפשר לראות את זה מחלף ההלכה כמעט.
צריך טיפה להיכנס, יש שם את הבניין לעיצוב, את כל החזית שלו, שזה 17 מטר גובה, היום כולה קיר ירוק. ממש חי וצומח.
עכשיו, סיפור לתחזק את זה. צריכים, אתה יודע, אתה...
צריך במת הרמה. במצבים כאלה צריך במת הרמה.
או סנפלינג.
כן, אנחנו עושים את זה עם במת הרמה.
לא, אני אומר, התחזוק, תחזוק שכזה. אה, אתם עם במה ממש?
במה, עכשיו עשינו את זה... תחזוקה לפני מסירה, במת הרמה, אבל לא כל קיר הוא 17 מטר. זה לא לבית הפרטי, מה שנקרא.
מקסימום, אתה יודע, מכשירים רחפנים מיוחדים לטובת, עם מספריים קטנים כאלה.
כן.
שיורידו את זה. נשמע מאוד מעניין הנושא הזה של הקיר ירוק, אני חושב שזה יכול להוסיף לכל דבר. תחשוב סתם, וואו, פה באולפן, כשאני מסתכל ימינה ושמאלה, אז יש לנו כאן המון המון ספוג שקולט סופג רעש, שזאת מטרה. אני חושב שבאולפנים כאלה, קיר ירוק יכול להפוך, יכול לשמש במקום אותו ספוג.
יכול לעשות את אותה עבודה וגם להוסיף בלי להעליב טיפה יופי לאולפן.
לא, אולפן יפה, הוא אולפן טוב. אני אומר, להוסיף קצת צבע וחיים לאולפן.
כן.
נקרא לזה. אתם מוזמנים לעשות כאן את... את אולם התצוגה שלכם אם אתם רוצים, אני אסגור את זה עם שוקי, כמובן ניתן לכם קרדיט בכל שידור.
אשמח.
תאמר לי, לקוחות, נצא לעוד איזשהו מפסקה של כמה דקות? מה אתה אומר, דרור?
אני רוצה דווקא כן להתייחס, יש לי, אני רוצה דווקא בנושא שמאוד מעניין אותי ברמה האישית, זה בניינים שיוצאים לתמה, ובוא נתחיל דווקא מהמורכב יותר. לא הורסים את הבניין, אלא בניין ותיק וישן, במרכז העיר תל אביב, שם אני פועל, אין גינה, אין כלום, ואנחנו רוצים שהבניין יראה טוב, אנחנו, אתה יודע, יש 400 מטר חצר, 500 מטר קרקע, סליחה, עליו עובד בניין של 200-220 מטר, יש לך שטח לגינה. מה אפשר לעשות אחרת ממה שנמצא, מה שקיים היום?
שאלה טובה. קודם כל, לא רק את הנתונים שאמרת קיימים, גם הרבה מהרשויות דורשות 30% מהשטח שיהיה מחלחל ויחזיר את המים לאדמה. זה אתגר. הרבה פעמים זה אתגר. בתל אביב עוד לא יצא לי לעבוד, אבל בכפר סבא שאנחנו עושים וברמת גן אנחנו עושים. מה אפשר לעשות שונה? בתחום הזה, הרבה פעמים יש הרבה משרדים גדולים שמבצעים את העבודה הזאת, לא כמונו, שזה אותו, נקרא לזה, בשפה הפולנית, אותו שטיק. כאילו לא, 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 לא מתייחסים לזה יותר מדי, והצמחייה, יש לי קולגות וחברים שעובדים במשרדים האלו, שמבועסים הדבר הזה, שפשוט עושים תוכנית צמחייה בלי המון חשיבה. כן, בעיקר כי לבוס שלהם רוצה לספק מהר ליזם את התוכניות, ו...
ומה שיטה זולה ביותר גם בסופו של דבר, מן הסתם ו...
כן, אז בסופו של דבר צריך יותר יחס אישי לפי דעתי, יותר מחשבה, כי בסופו של דבר הבניינים האלה זה מה שרואים. הבתים הפרטיים נדחקים הצידה ולמושבים וליישובים, ותל אביב וכל מרכזי הערים זה בניינים, וחשוב שיהיה אדריכלות נוף נכונה וגינון נכון, כי זה הפנים שלנו. ורואים, אפשר לראות את זה גם באירופה ובארצות הברית גם, אבל פחות, אבל באירופה יש המון משקל לאדריכלות נוף ובניינים, וזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד מהם.
גם שם לא הורסים עצים על ימין ועל שמאל בלי...
כן, כן, אבל אני לא, אני תמיד משתדל לשמור על כל עץ, כמה שאפשר, לא תמיד אפשר. יש שם המון פיתוחים, חלקם ישראלים באמת של ניתוב השורשים מתחת למדרכה, וכן לתת להם לא לקלוע את העץ בקוביה של מטר על מטר מבטון, וזה מה שגורם להם גם לקרוס בסופה כזו או אחרת. התכנון של המדינה, נגיד מבחינת העצים ששתלו פיקוסים, שזה עץ רחוב הכי גרוע שיכול להיות.
הכי יפה, אבל בין היפים.
הוא יפה, הוא יפה, אבל הוא מתנף מאוד, והוא אלים מבחינת שורשים. וזה לא עץ רחוב שאתה רוצה לשתול. אני עוד היום רואה רשויות ששותלות את זה, אני לא מבין מי אמר להם. וצריך לדעת, ועץ רחוב יש לו סטנדרטים ודברים שקבועים שצריכים לעבוד, אם זה גובה נוף ושורשים לא אלימים והמון דברים, וצריך לשמור על זה כמה שיותר. יש חוקים כאלה ואחרים, אבל כרגיל הכל קומבינות ותמיד אפשר לעקוף אותם.
דרור? כן?
אני איתך, זה בהחלט... תשמע, אני הולך בריינס בתל אביב, זה רחוב הפיקוסים, זה קטסטרופה. קוניות, להיכלות ממש מזה, הפירות נופלות לך לכל חור. אני מסכים איתך שמעט מאוד אנשים מבינים היום מה צריך, אבל צריך לזכור, דרך אגב, שהיום לכל קריטה של עץ צריך רישוי.
צריך רישוי וצריך לשלם קנס וצריך לשתול... כי יש שם סקר עצים לכל היתר שיוצא, ושווי עץ, כל עץ שקיים בשטח. אז כן, כמו שאמרתי, יש חוק שמנסה להגן על העצים הבוגרים, לטעמי לא מספיק, והוא מאוד שחור או לבן, אין פה כניסה, ירידה לפרטים, לפי דעתי.
מוצאים את ה... איך לעקוף את ה... איך לעשות את הפולישטיק בדברים האלה, מאוד מהר.
מאוד מהר. בלי בעיה.
תגיד, עדיין כשנולדים ילדים, המדינה שותלת עצים עדיין? אני זוכר שאני...
לי יש עץ בנירית.
לי יש גם כן, לא, עץ שנולדתי, אז ההורים שלי כזה קיבלו מכתב, אני זוכר את התעודה, אני לא יודע איפה הוא יפיל. יער הילדים, יש משהו כזה. דרור, אתה זוכר את זה?
אתה מחזיר אותנו שבוע אחורה, אני כתוב בשבט, כן?
נכון, היה תוב בשבט.
כן, בתוב בשבט היינו נותנים עצים ומקבלים תעודה, ועדיין בקרן קיימת, מהמתנה אני חושב היותר נפוצה היום לגיל הגבורה זה מצלטעת עצים במקום מתנה.
לי נולדה בת לפני שנה ושלושה חודשים, לא קיבלת עץ.
לא קיבלת?
לא.
תבדוק, זה בדואר ישראל, זה בדרך.
אם יהיו לך קרובי משפחה בחול, אתה תראה שהם יעשו את זה.
הבנתי.
הדתיים האמריקאים מאוד ציוניים, וזה הדרך שלהם לבטא את זה. אבל גם ימי הולדת, 80, 90, 100, כלומר, לי הייתה סבתא שהגיעה לגיל 100, המתנה שכולם עשו זה לטעת 100 עצים על שמה.
100 עצים, לא, לא.
היום יפה.
יפה, יפה. יובל, ככה, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית, אני רוצה ללכת דווקא לכיוון אחר, אתה אולי לא תאהב אותו, אבל לא אכפת לי. יש הרבה אנשים, אתם מתעסקים ב... בסופו של דבר, בואו נקרא לילד בשמו, שבן אדם בונה בית, יש דבר שנקרא תקציב. יש לו תקציב של עלויות הקרקע, עלויות הפיתוח, עלויות הבנייה עצמה, כל הדברים בתוך הבית, ואז יש לו את התקציב שנקרא גינה.
יותר נכון, ואז אין לו את התקציב שנקרא גינה.
בדיוק, ואז נגמר לו התקציב שנקרא גינה. כי זה בסוף. מן הראוי שהוא יתחבר, שהאדריכל שלו ידע לחבר אדריכלי נוף, ולא יגיד, אוקיי, בוא נעשה כאן שביל וכאן זה, אלא יעשה משהו תוכנית ראשונית. אבל מה אתם יכולים להמליץ, מה אתה יכול להמליץ לאותם אנשים שכרגע מבינים שהתקציב שלהם הוא X, ויש להם 5 שנים עד שיוסיפו תקציבים נוספים לאותה גינת חלומות? אתה יודע, יש שלבים, לא כולם באים עם 4 מיליון שקלים לבנות בית, יש כאלה שבאים עם 2 מיליון. זה לא אומר שהגינה שווה 2 מיליון שקלים, אחרת כולנו נהנה. אבל יש לפעמים שהסדרה עדיפויות פתאום השתנו, אתה יודע, בוא, טייסים באלן שירוויחו המון ופתאום נמצאים בשנה לא כל כך טובה, אז הם צריכים לחכות קצת יותר. מה אתה ממליץ לאותם אנשים, do it yourself נקרא לזה?
קודם כל זה נכון, תמיד יש בלטמים בבנייה, שהבלטמים זה תמיד עולה כסף. מה אני ממליץ? בסופו של דבר מי שקונה ובונה בית פרטי, קונה אותו הרבה פעמים או רוב הפעמים בגלל החצר, כי אחרת למה? לטעמי שגדלתי ביישוב קטן ומה שאני זוכר מהחצר, החצר צריכה גם לגרום לך ליהנות. אז לפי דעתי ההשקעה הראשונה צריכה להיות כמובן מדשאה, מערכת השקעה ממוחשבת וכמה יצא פרי. להתחיל מזה. זה משהו שכבר ייתן את הכיף מהגינה והנאה וה...
מדשאה טבעית או סינתטית?
רק טבעית. רק טבעית. זה לא שאני לא עושה סינתטי, אבל כי יש לקוחות שבאמת מתעקשים וגם אומרים אני לא אקסח, אני אישית מעדיף לא לעשות, ואם אפשר ויש את כל מה שצריך מבחינת תנאי שמש, לעשות טבעי.
ואז אתה אומר, בוא נלך בעוד 2-3 שנים, אנחנו יכולים לבוא עם, עם התותחים הכבדים יותר.
כן, יש לנו הרבה פעמים שאנחנו עושים גינה בשלבים. זה לא דבר נדיר, בגלל התקציב. מה שקורה, אנחנו עושים תוכנית מלאה. כאילו יש את כל התקציב, ומחליטים ביחד עם הלקוח מה חשוב לו, מה לדעתנו חשוב שהוא יקבל היום מהגינה. ושנתיים, 3 אחרי, מקבלים טלפון, יאללה, התפנה לנו, בואו נמשיך. וברגע שאתה עם תוכנית מסודרת, והרבה פעמים היא כבר מחולקת לשלבים, מה עושים אחרי 2 שנים, או כשמתפנה כסף, זה דבר שהוא יותר נכון, כשאין תקציב כמובן, ואפשרי מאוד.
ואז הוא... כן, זה מאפשר, אתה יודע, בשלבים. איך... כשאנחנו מדברים על בריכות שחייה, רצוי גם את הבריכות שחייה לעשות את זה גם כן ביתר הבנייה, נכון? לתכנן.
אתה חייב להוציא יותר על בריכה, חפורה. כן, זה משהו שעושים בגלל שבריכה רוב הפעמים, למרות שיש שם גם פתרונות שהם לא יצוק, לא בריכה יצוקה, בדרך כלל יוצקים אותה ביחד שבונים את השלד ויוצקים את הבית, זה מוזיל עלויות. וגם, אתה לא תבנה, למרות שהייתה לי לקוחה כזאת, שעשינו לה את הגינה, ואז היא החליטה שרוצה בריכה, אז היא הכניסה טרקטור, ועשינו את הגינה עוד פעם. גם זה קורה.
איזה כיף שיש לקוחות כאלה, נגדיר את זה ככה.
נכון. אבל בגלל שזה דורש חפירה גדולה וחדר מכונות, וזה דברים שעושים רוב הפעמים, 95% מהפעמים ביחד עם הבנייה, כי היתר לבריכה לוקח לפחות שנה, אז כבר עדיף להריץ אותו עם, עם הבית. זה משהו שאתה יודע שאתה רוצה כשאתה בונה בית, או לא רוצה. וזה משהו שחייבים לקחת, זה must לקחת את זה בחשבון בתוכנית פיתוח. אתה חייב להתייחס לזה.
כלומר, אם אני מנסה עכשיו לסכם כמעט את התוכנית, אני בא ואומר, בריאה שלי, אם אני מסתכל על בריאה שלי, יש לנו 2 סוגים של צמודי קרקע. יש לנו את הצמודי קרקע המפונערים, אתה יודע, של האנשים הכבדים, שעל באמת תוכנית מראש, החל מרמת הברז גז לאותו מנגל, או נקודות חשמל למיני בר ותאורה, וכל הדברים האלה הם דברים שמכניסים אותם מראש ב-day one שהם בונים את הבית.
נכון.
כלומר, ביחד שישבו עם אותה אדריכלית נהדרת, שבונה להם את ארמון החלומות שלהם, הם גם עושים את התוכנית גינה באותו שלב, ואז הן הפתעות תוך כדי, ומצד שני יש לנו את האנשים שאין להם את אותם איקס מיליונים, ואומרים, אנחנו כן רוצים בית פרטי, אנחנו כן רוצים אולי כנראה איזשהו מנגל או איזשהו מטבחון, אבל גם פה שהם רוכשים את הבית או שהם נכנסים לשיפוץ הגדול, מומלץ לשבת עם אדריכל כלשהו, אדריכל נוף שמבין בזה, בשביל לתת להם את הראייה ושיעזור להם לתכנן. אולי, הוא לא יבנה, אולי אתה לא תבנה להם את הגינה, אבל אתה תיתן להם מהניסיון שלך, אוקיי, פה אם אתם כבר עושים גז, תשימו פה כזה את נקודה, תשימו פה כזה. תשתמשו בעצים כאלה, אל תיקחו פתאום עצים כאלה, אנשים בשביל להקל להם את החיים בהמשך.
נכון. אנחנו יודעים לקחת בישיבה קצרה מאוד עם לקוחות, לקחת את מה שהם רוצים ומבקשים מהגינה ולעשות אותו הגיוני ונכון, או בכלל חלק מהדברים לא לעשות. וכן, הרבה פעמים אתה גם לא תעשה את הגינה, אבל על אותו לקוח לא תעשה פיזית את הגינה, אבל עוד כמה שנים הלקוח יעשה את הגינה בצורה הנכונה ובגישה הנכונה, וזה בסופו של דבר יזכרו לך את זה, וזה, והלקוח ייהנה במקסימום מהגינה.
או בעברית, צאו, תכינו גינות. צאו לגינות, תהנו מהנוף, תהנו מהדברים האלה.
ממש ככה.
דרור.
כן, אני איתך עופר. היה לי מאוד מעניין. אני אשמח לבחון גם עם בטרו כמה מבנים בתל אביב שאנחנו מחפשים. רוצים אפשר לעשות משהו מעניין ויפה במחירים של זה.
חייב להגיד לך, בתור אחד שאני מכיר את יובל וגם את אבא שלו שלומי, אפשר לסמוך עליהם. אפשר לסמוך עליהם, אנשים בסדר גמור, הם גם נחמדים.
קבל את זה מאופר זה...
כן, אני לא, אתה יודע, אני אצלי, שאני אומר לאמא שלי נחמד, היא מבינה שהאוכל יצא טוב.
דרור. לא, גם אם הוא עובד עם הפרפקציוניסטית ועם הקצותה, זה גם דוגמה טובה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. דרור, שבוע הבא אני מבקש שתגיע לפה, כי בשבוע הבא אנחנו ממשיכים מהגינות לכל יישובי השרון. אנחנו נערך את אורית קפלן זילברמן, שהיא משווקת נדלן באזור אזור השרון, תל מונד, אבן יהודה, קדימה, צור משה, הבתים הפרטיים והמעניינים האלה. נחלות, יש לה התמחות מאוד גדולה בנחלות, שזה גם כן המשכיות של התוכנית שלנו.
יאללה, בכיף.
וואו, ותוכנית אחרי זה יש לנו גם כן המשכיות. חבל. לא, אני לא אספר לך עכשיו. דרור, תודה רבה שהיית איתנו קצת על הקו.
אחלה, דרור, תודה.
לא, הייתי כל הזמן על הקו, אבל קצת השתתפתי.
כן, היום קצת השתתפתי, כן. לא יעזור, קשה. יובל, שמחתי מאוד לארח אותך כאן.
גם אני, תודה רבה.
למדנו עוד, הבנו עוד, התאהבתי מאוד מהקירות הירוקים. שבוע הבא אמרנו, נתפגש פה, דש לאבא. מי שרוצה להשיג אתכם, חפש בפייסבוק, אינטרנט, וטרו, אדריכלות נוף, נכון?
כן.
יגיע, ממליץ. תודה רבה, סעו בזהירות. פורים שמח, שיהיה לכולם.
חג שמח.
ולכו להתחסן, אני טוען, לכו להתחסן, לכו תשמרו על עצמכם, עזבו, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים. ביי ביי. כל כך הרבה